בסופו של יום, מה שצריך זה לייצר הרגלים קטנים לאורך זמן. זה צריך להיות כתוב, זה צריך להיות מתוכנן. זה לא צריך להיות בומבסטי. זה לא לבוא ולקרוא ספר ביום. זה יכול להיות שניים, שלוש שורות. זה יכול להיות עמוד לפני השינה. זה יכול להיות איזו מדיטציה טובה. משהו שמקדם אותך להיות אדם אחר, שונה. אתה לא יכול, איינשטיין אמר, זה טירוף לעשות כל יום את אותו דבר ולצפות לשינוי. אז אם אתה רוצה להיות אדם אחר, פה רשום לי להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך, אז אני נתתי את זה למתאמים שלי ממש השבוע. אז אם אתה רוצה להיות גרסה יותר טובה, משופרת, לעשות איזשהו אפדייט לעצמך, אתה אומר, אוקיי, מי האדם שהייתי רוצה להיות? מה הגרסה הטובה שהייתי רוצה להיות? איזה התנהגויות האדם הזה מבצע, כלומר, אני העתידי שלי, או הרול מודל שיכול להיות, בוא נתחיל להתנהג ככה היום.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית שעוסקת בבריאות ובאיכות חיים. שמי דורן בן דור, היום אני מארח את רונן דודוב, שהוא איש יקר, אז קודם כל, תודה רבה שהגעת רונן. כיף מאוד לארח אותך כאן. אז בעצם אתה מהווה איזושהי אבן דרך מאוד משמעותית בכניסה שלי לתוך עולם ההתפתחות האישית. עברתי אצלך קורס התפתחות אישית, מקצועית ועסקית בסוף שנת 2017. אני ככה טיפה ארחיב טיפה עליך. אתה מאמן כושר, אתה חגורה שחורה, נכון? תזכיר לי רק באיזה אומניות
לחימה? כן, שנקראת אייקי קרב מגע.
הייתי קרב מגע.
כן.
אתה מרצה במכללת וינגייט, אתה מעביר...
בית ספר למאמנים.
בבית ספר למאמנים.
כן, מוסד להכשרה של קורסי תעודה של מדריכים ומאמנים בתחומי הספורט.
אתה מעביר קורסי הכשרה גם באופן פרטי למאמנים, יש לך גם את הנישה שלך של מנטור פור טריינרס, ובאמת אני הייתי אומר שאתה סוג של מנטור קואוצ'ר עבורי מאז שהגעתי אליך בקורס ולמדתי אצלך. אז אני רוצה שהיום אנחנו נדבר טיפה על עולם הכושר, על עולם ה... נדבר קצת על מודעות, נדבר קצת על עולם ההתפתחות אישית. כן. אולי ניגע גם קצת ב-NLP, שאתה ממש עכשיו מגיע אלינו מהקורס, נכון?
כן.
איזה כיף. שזה גם איזה מסר שתמיד להמשיך ללמוד ולהתפתח.
כל נכון? הזמן, להמשיך ללמוד ולהתפתח. אתה יודע, אנחנו, ככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו מרחימים את התודעה שלנו, ואז אנחנו מבינים כמה אנחנו לא יודעים בעצם.
בדיוק.
כן. זה פתח לצמיחה.
ממש, ממש, ממש. איזה כיף. אז אני הייתי רוצה שדווקא נתחיל עם איזושהי מילה שיש לה איזשהו הייפ מאוד גדול היום, שזה מוטיבציה.
כן.
בין אם זה בעולם הכושר, בין אם זה בעולם ההתפתחות אישית, מוטיבציה, מוטיבציה, מוטיבציה פנימית, מוטיבציה חיצונית. אני אשמח שתיתן לנו טיפה את מה איך אתה רואה בעצם את ההגדרה הזאת, ונמשיך משם.
ככה, תראה, לגבי מוטיבציה, זאת מילה כללית, מילה נרחבת כזאת. אפשר להוביל אותה להרבה מקומות. בגדול מוטיבציה זה הדחף שיש לנו כדי בני אדם, בתור בני אדם, להשיג איזשהו משהו מסוים, איזושהי מטרה מסוימת. והדחף הזה בעצם נוצר או מתוכנו, שזה נקרא מוטיבציה פנימית, כלומר הצורך הפנימי שלנו להשיג מטרה כזאת או אחרת, או מתוך כוחות חיצוניים. יכול להיות, אם מדבר, אנחנו מדברים על פעילות גופנית או חיים בריא, אז זה יכול להיות שהרופא אמר לי, תשמע, אתה... אם מדדי דם לא כל כך טובים, אתה בעודף משקל, אתה צריך להתחיל לעשות פעילות גופנית, לאכול בריא, אז המוטיבציה שתניע את האדם, במידה והוא יבין שזה מה שצריך לעשות ויעשה, אז המוטיבציה חיצונית. שלרוב, רוב האנשים פועלים מתוך מוטיבציות חיצוניות. כי העולם בעצם מוביל אותם למקום כי צריך, כי חשוב, כי חייב. זה מוטיבציה חיצונית. ויש מוטיבציה פנימית. שמוטיבציה פנימית זה בעצם הכוח הפנימי שלנו שמוביל אותנו לפעולה, לא מתוך איזשהו הכרח, אלא מתוך רצון להשיג משהו לתועלת שלנו, להנאה, לרווח מסוים, ולא מתוך מקום לספק צרכים אחרים. אז המוטיבציה הפנימית זה נקרא המוטיבציה הנכספת, כי זה בא מאיתנו, אין איזשהו כוח חיצוני שמשכנע אותנו. ויש המוטיבציה, אתה לא רוצה, לא מעניין אותך, אתה לא תעשה עם זה שום דבר, אז בגדול משכים זה מוטיבציה פנימית וחיצונית, וחיצונית יש כל מיני רבדים בתחומי הפסיכולוגיה, חקרו את הדברים האלה, וכולנו רוצים להגיע בסופו של דבר למוטיבציה פנימית, לעשות משהו כדי להשיג ענאה. וגם פה אפשר לחלק את זה לכל מיני רבדים.
אז מה באמת הבעייתיות במוטיבציה חיצונית, שאני בעצם משתמש במשהו חיצוני לי כדי...
זה לא בעייתיות, מוטיבציה חיצונית זה דבר טוב, כי כבר יש מוטיבציה, אוקיי? הרעיון הוא בעצם, כשאתה עושה משהו כדי להשיג מטרה כלשהי, אבל אתה מסתמך על גורם מסוים. למשל, כשאני יוצא לרוץ, אני חייב מוזיקה. זה אמירה שאחד, המתאמנים אמר לי לא מזמן. אמר לו, רגע, ואם אני, אין מוזיקה, הסוללות נגמרו, הוא אומר, תשמע, הריצה תעבור לי בצורה קשה, ויכול להיות שאני ותר, ואיזה... הוא נשען על, על העונג שהוא מקבל כתוצאה מזה שהוא מקשיב למוזיקה. הוא לא נהנה מהדרך, לא נהנה מהריצה, מתחושת העונג של התהליך של הריצה, של מה שזה יעשה לו. אתה מבין? אז הוא נשען על מקור חיצוני. נסיר את המקור החיצוני, יכול להיות שהמוטיבציה תתפוגג. או שהאישה אומרת לבעל, תשמע, הגיע הזמן להכניס את הבטן וקדימה. עוד מעט בר מצווה לילד, אתה חייב לעשות ספורט, גם אני התחלתי לעשות ספורט, אז היא נלהבת, נרמרצת, אמנם זה בשביל הבן, אבל אתה רואה, אתה קמה בבוקר, מסתדרת, הולכת לרוץ, חוזרת, מארגנת את הילדים, היא מונעת ממוטיבציה פנימית. יש לה איזה דרייב כזה שמושך אותה. והגבר אומר, טוב, נו, כאילו, לא נעים, צריך להיכנס לחליפה. עכשיו, נגמרה בר מצווה, הכל היה טוב, מה יקרה איתו? נגמר, חוזר לסורו, מה שנקרא. אבל הוא עדיין הייתה לו מוטיבציה, אתה מבין? אז רוב האנשים מתחילים מאיזשהו מקור חיצוני. החוכמה, אנחנו אנשי מקצוע, להוביל את האנשים מהמקום הזה למוטיבציה פנימית. שכבר הרצון שלהם לעשות את הפעילות, לא משנה, זה יכול להיות גם בקריירה ומערכות יחסים. נביא אותם למקום כזה שהם יפעלו מבפנים. יש אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה. צריך להגיע למצב של אהבה שלא תלויה בדבר. לעשות את זה מפה. וזה לגבי המוטיבציה.
ונראה לי זה לוקח אותנו באמת לשאלה הבאה. אתה גם מאמן בקבוצות, נכון? בחדרה, ומה שבאמת מיוחד אצלך זה היכולת שלך לגרום לקהילה שלך להתמיד לאורך שנים רבות. אני זוכר בקורס שדיברנו שזה פחות חוכמה להביא לקוח חדש, אבל האתגר האמיתי זה להיות מסוגל להשאיר לקוח אצלך למשך הרבה זמן. נכון. אתה בדיוק עכשיו חגגת איתם עשור, או...
נכון, זה שנה 11, שנים המתאמנים, אבל קורונה ככה הקפיאה אותנו, אז החגיגות ניתחו לשנה ועוד קצת, אז ממש לפני כמה ימים, חגגנו 10 שנים, הוצאתי אותם לריצת לילה, ירח מלא, יום רביעי ירח מלא, פנסי ראש, אלא לא נודע, אלא הם מושג לאן הם רצים, יש אנשי צוות שמובילים אותם, צוות הפקה, הרמתי אירוע מגניב, וזה סיפור מיוחד. זה אנשים רגילים, שעושים דברים בלתי רגילים, זה לא איירון מנים ואולטרה מרתוניסטים או מרתוניסטים, אנשים רגילים לגמרי, שאתה מוצא אותם גם במועדוני הכושר, שאתה מוציא אותם מחוצה, זה קונספט מיוחד שהתפתח עם השנים, כל אימון במקום אחר, כל אימון בתוכן אחר, הכל בטבע, בשטח פתוח, גשם לא גשם, חם לא חם, הם מתייצבים. ואגב, אפרופו מוטיבציה, זה אנשים, הסטטיסטיקות מראות, בכלל בכל המחקר הזה של פעילות גופנית, שבין 40-50% מהאנשים שמצטרפים למסגרת כזאת או אחרת של פעילות גופנית, פורשים תוך 4-5 חודשים. אחרי 24 חודשים, שנתיים, רוב האנשים פורשים, נשארים משהו כמו 15-20% ממי שהתחיל לפני שנתיים. אצלי רוב המתאמנים זה חבר'ה שמתאמנים 6 שנים, 8 שנים, 10 שנים ושנה 11, אנשים רגילים. אנשים שבאים ועושים פעילות גופנית, חלקם חוששים מספורט, פוחדים מספורט, לא בהכרח אוהבים ספורט, אבל הקטע היפה פה שהם לא מפסידים אימונים. והיופי פה שחלקם הגדול מגיעים באמת ממוטיבציה חיצונית, כי צריך, כי אמור, כי חייב, כי פה ושם, ואני מגיע למצב שלא מפסידים אימונים, יוצאים לחופשה בחול, שולחים בקבוצת הוואטסאפ, מה רונן עשה היום באימון? שזה משהו יפה.
לגמרי.
כן.
אז מעניין אותי, רציתי לשאול מקודם איך אנחנו גורמים באמת לאנשים לפתח את המוטיבציה הפנימית הזאת, שהיא כל כך חשובה להתמדה לאורך זמן. אני גם התחלתי את התהליך שלי בעולם הכושר קצת בהסתכלות על מוטיבציה חיצונית, וביום מסוים פתאום אתה קם בבוקר, המאגר הזה של המוטיבציה החיצונית כבר לא מתמלא לבד, ואתה פתאום לא מוצא איזושהי סיבה להמשיך את מה שעשית. אולי גם נחבר את זה, כי מה שיוצר התמדה לאורך זמן זה משמעת, זה מחויבות, אז אולי איך אתה יוצר מוטיבציה פנימית שגם שזורה במשמעת.
תראה, אתה הזכרת את המילה משמעת, כשאדם שומע את המילה משמעת, מה זה עושה לו?
קונוטציה קצת צבאית, קצת לזוז כאילו, בכיסא.
אחת ההגדרות למשמעת זה לעשות את מה שצריך לעשות, מתי שצריך לעשות, בין אם מתחשק לך או לא מתחשק לך. עכשיו זה משמע מאוד כזה straight forward, ולא כל אחד בנוי לזה, כשהוא רוצה להתחיל משהו חדש, מאפס, עם פחדים מהעבר, אתה יודע, הפעילות גופני מכניסה את האנשים לאיזשהו פחד של בוחן ברור בצבא, בבית ספר 2000, מתח בלי שום מחנה, שהם שומעים, מאמן כושר, קבוצת כושר, חדר כושר, הם מתחילים ככה, רוב האנשים, מדבר אנשים מרגילים, לא כמוני כמוך.
כן.
אז הרענו להבין מה מניע אותם, הנאה, המוטיבציה, מה גורם להם לבחור בדבר הזה, בשינוי הזה. מה העלמה הגדול שלהם? מה הצורך שהם רוצים לממש? כשאנשים מצלצלים עליי בטלפון, אומרים לי, תשמע, וזה אני רוצה להוריד במשקל. יופי. כולם רוצים היום לרדת במשקל של שומן, או לעלות במסת שריר. בסופו של דבר, יש צרכים מאוד מאוד בסיסיים של האדם. עכשיו, בתחום המוטיבציה של הפעילות הגופנית, עשו מחקרים, ויש איזושהי תיאוריה שנקרא תיאוריות ההכוונה עצמית, שאומרת שבעצם האדם יש לו שלושה צרכים, צרכים עמוקים שבעצם אנחנו רוצים לממש אותם כדי לייצר איזושהי מוטיבציה. אחד מהצרכים זה צורך באוטונומיה. תחשוב על חופש, אוקיי? כשאני אומר לבן אדם, יש לך איזה חופש לעשות מה שאתה רוצה. אז אני מצא לבן אדם חופש, אבל חופש בהגדרה שלו אין גבולות. עכשיו, אדם עושה מנוי לחדר כושר, הוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה, נכון? יכול להירשם באיזה חוג שהוא רוצה, להשתמש באיזה אביזרים שהוא רוצה. נשמע טוב, פה תמונה הבעיה. למה? כי דוחים את זה למחר כך. טוב, אני יכול לבוא ב-11, אני יכול לבוא ב-12, אני יכול לבוא מחר בבוקר, יכול להירשם לחוג הזה. ואז מה קורה? כשהמוטיבציה לא מספיק חזקה, זה נדחה, אוקיי? עכשיו, כשאני נותן אוטונומיה, זה חופש עם גבולות גזרה. זה אומר, אני כאיש מקצוע, אני אומר, מתאם איש טוב, תקשיב. אנחנו יכולים עכשיו להתחיל בתרגיל לקבוצות שרים הזאת או הזאת. אתם יכולים לעבוד עם הגומיה או עם המשקולת. אבל בסופו של דבר יש מטרה. אני בעצם מנצח על התזמורת, אבל אני אומר להם את איפה הגבולות גזרה עוברים, אוקיי? או באיזה מתקנים, או באיזה מיקום. אפשר לשחק עם זה ככה. עכשיו, ברגע שאנחנו ממלאים את התחושה הזאת של האוטונומיה, אחד הצרכים העמוקים של האדם זה בעצם החופש שלו, אוקיי? וברגע שאני ממלא את הצורך הזה, הסיכוי שלי להשיג מוטיבציה הוא כבר גדל. הצורך השני זה צורך של קשר ושייכות. בן אדם צריך להרגיש שהוא מזוהה עם משהו שהוא גדול ממנו. תסתכל מה קורה בעולם הריצה. מצטרפים לאיזושהי קבוצת ריצה, קשר לאיזושהי קהילה. האדם הוא יצור קהילתי. משתייכים לאיזושהי קבוצה, משתייכים לאיזשהו טרנד מסוים.
אג'נדה, אידיאולוגיה.
אג'נדה ואידיאולוגיה. אתה עוסק באימונים שהם מתוך שפת הגוף, נכון? המובמנט. אתה מדבר הרבה על תנועה מתוך עולם התנועה. יש כושר, אתה מדבר על התנועה. יש אנשים שמתחברים לזיקה הזאת של להתחבר לתנועה, להקשבה הפנימית. אז אנשים מזדהים עם הדבר הזה. קח את עולם הקרוספיט. אחד הסיבות להצלחה של הקרוספיט, זה לא להתאמן עם אקדח צמוד לרקה. זה לא נראה לי שמישהו אוהב את זה לאורך זמן. מה שמחזיק זה הקהילתיות, ההשתייכות, הזקן, הביגוד המסוים. וזה קשר ושייכות. הצורך השלישי זה תחושה של מסוגלות. אוקיי? זה אבי הקטן הזה שעשיתי על איזושהי מטרה מאוד מאוד קטנה שמשחררת כמות מטורפת של דופמין שגורם לנו להרגיש כזה טוב, הרגשה של עונג. וברגע שאנחנו כאנשי מקצוע או אנשים, נקרא לזה קהל רגיל, שרוצה להשיג מטרה כלשהי והוא משיג אותה במטרות קטנות, הוא מרגיש שהוא יכול, שהיא יכולה, שהיא מסוגלת. וברגע שאנחנו מצליחים לייצר איזה מהן יעדים קטנים, אומרים מסע ארוך של 1,000 קילומטרים, מתחיל בצעד אחד קטן, כל פעם שאנחנו משיגים עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, עוד לבנה, עוד לבנה, עוד לבנה, פתאום אתה מגיע ל-42.2, מרתון אחד שלם. אז זה בעצם הרעיון, זה לממש את שלושת הצרכים האלה, וכמובן שיש עוד הרבה צרכים, יש עוד הרבה תיאוריות, אבל זה בגדול שאנחנו מדברים על פעילות גופנית, או אור חיים בריא, שמירה או לוחות חיים בכלל, אז זה מה שמתחבר למוטיבציה.
מדהים, מדהים. זה כל כך עוצמתי להכיר את הצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים האלה, כן. כי אז אנחנו מסוגלים קצת לראות את מה שנמצא מתחת לדרכים שבה התרגלנו לבטא את עצמנו, או המקומות שאנחנו פחות, דברים מסוימים שאנחנו פחות אוהבים אצלנו ורוצים לשנות. אז ברגע שאנחנו, זה אני חושב שאחד הכלים החזקים שקיבלתי בקורס שלך, היכולת להסתכל קצת יותר פנימה ולהבין מה מוביל את הבן אדם. אני זוכר שיצאתי לדעתי במפגש הראשון מהקורס שלך בתובנה הזאת שהתפקיד שלי הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי מלהיות המאמן כושר. יש לי מקום כמורה דרך, באמת כמנטור, לא במובן של להתעולל על, על השם הזה, אבל יש משמעות מאוד מאוד גדולה בשאר ההיבטים של החיים, ובגלל זה כשאני הצלחתי לשקף לעצמי את העובדה שאני עושה כושר ו, ותומך בתנועה, לא רק בגלל הרצון לשפר את הכושר שלי ושהגוף שלי יהיה בריא ולאורך זמן, אלא הכושר הוא איזשהו כלי, זה איזשהו מקום שבו אנחנו לומדים להכיר את עצמנו יותר טוב, ובעצם מפה יוצאים לחיים טובים יותר בכלל התחומים של החיים. אז גם אם המטרה שלי היום זה לא הקוביות בבטן או לעשות 10 עליות כוח או כולי, אני יודע שתרגול של יוגה קטן בבוקר יעשה אותי רגוע יותר, שלב יותר, ויעזור לי במערכות יחסים, בהרבה מאוד דברים שונים. ואני חושב שזה יהיה זמן מצוין להיכנס אולי לעולם ההתפתחות אישית. מעניין אותי לשמוע, העולם קצת יותר של הרגע, של פסיכולוגיה, הדברים שעומדים מאחורי ההחלטות שלנו. מעניין אותי לשמוע מתי התחלת להיכנס קצת לעולם הזה, ואיך הוא ככה השתלב בתוך עולם הכושר.
תראה, עולם ההתפתחות האישית, זה מעין, מעין טאג נאים כזה, מעין תווית ששמו, משהו שהיה קיים אלפי שנים אחורה. רואים את זה דרך היהדות ובקבלה, ורואים את זה בכל דת דרך אגב, יש התפתחות אישית, ומעניין לראות שהרבה דברים שנאמרו ביהדות, נאמרו גם בבודהיזם וקונפוציוס וכל מיני דתות, ומועדון הזה והמועדון הזה, הדברים נאמרו. פשוט מה שמשתנה זה רק האנשים. המחזיות היא נשארת אותן מחזוריות, האנשים התחלפו, אבל ההתנהגויות שלנו כבני אדם, הצרכים, אגב, שדיברנו, הם אותם צרכים. וכשאתה שואל לגבי ההתפתחות האישית והעולם הזה, אני חושב שמאז ומתמיד היה בי את הצד הרוחני. הרי יש כמה עולמות שאנחנו חיים בהם. יש את העולם הפיזי, העולם הרגשי, העולם המנטלי והעולם הרוחני. ורוב האנשים הם חיים בעולם הפיזי. מודעים מאוד לגוף שלהם, לבריאות שלהם, לאיך שהם נראים, אגב, פעילות גופנית, אנשים רוב רובם רוצים להיראות טוב בחוף הים, או עם הבגד או השמלה. לא כולם חושבים על הבריאות, הם חושבים על הבריאות שכבר אין להם בריאות.
זה הרבה על אסתטיקה ופחות.
הם חושבים על האסתטיקה וכל זה, חיים בעולם הפיזי, המון אנשים חיים בעולם הפיזי. הדבר הבא זה העולם המנטלי, הרציונלי, המחשבות שמעסיקות אותנו. הדבר הבא זה העולם הרגשי. לא כולם נוטים להתמקד בעולם הרוחני, ואני חושב שמאז ומתמיד היה לי איזשהו צעד רוחני. אני חושב שאתה תופס אותי בגיל 10-11, אתה שואל אותי מה אתה רוצה לעשות, הייתי אומר לך, אני רוצה להיות מורה זקן לאומנות לחימה. כשאני ראיתי את סרטי אומנות לחימה בתור ילד, אז מעבר לתרגילים הנוצצים בסרט, מאוד סקרן אותי המאמן, איך הוא מגדל את התלמיד, הסנסי, המאסטר הזקן, מאוד מאוד סקרן אותי איך להיות, ואני גם מצאתי את עצמי, עם השנים, אני היום בן 41, תמיד הייתי צעיר בין מבוגרים, או מבוגר בין צעירים. תמיד הייתי או זה שלומד, קודם כל אני תלמיד נצחי, ככה אני אראה את עצמי כל החיים, תמיד לומד, 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 אבל מחפש איך ללמוד. זה תהליך של התפתחות אישית. מה זה התפתחות אישית? התפתחות אישית מבחינתי זאת צמיחה. שיש לך איזשהו יד מסוים, יש לך איזה מצב רצוי, צורך העניין, ויש לך איזה מצב מצוי, ויש איזשהו פער מסוים. אתה רוצה ככה לצמצם את הפער. עכשיו, צמיחה זה התקדמות. אני הרבה פעמים אני נותן את האנלוגיה של התפתחות אישית למים. מים כל הזמן נמצאים בתנועה. מים כשהם עומדים זה עובש, זה מחלות, זה הכל עומד, לא זז. אנחנו חיים, הרי הגוף שלנו זה מים, הגוף שלנו בתנועה, הלב שלנו פועם זה תנועה. מים מעניקים איזושהי אנרגיה מסוימת. אז מים בעצם מייצרים איזושהי קדמה, איזושהי התפתחות מסוימת, צמיחה מסוימת. והתפתחות מסוימת, התפתחות אישית, אני חושב שמרגע שאנחנו מגיעים לפלנטה הזאת, אנחנו בתהליך של צמיחה ביולוגית לצורך העניין, וצריכה להיות גם צמיחה אישית מנטלית, וצריכה להיות גם צמיחה רגשית, ומה שעוטף את הדבר הזה זה הצד הרוחני. ואני חושב שברגע שאנשים מתחילים לגעת בצד הרוחני שלהם, אז הם מתחילים לחבר גם את כל העולמות. שזה לא רק עכשיו להתחיל לרוץ, זה לפתח זהות של אדם שרץ. אוקיי? זה לא עכשיו לעשות מרתון ולהוציא פוסט בפייסבוק. זה לרוץ גם אם לא יהיה פייסבוק, וגם לא, אם גם אני לא אציא את הפוסט. זה לא לעשות דיאטה כדי להגיע ולהיכנס לשמלה או לבגד החדש. זה לא דיאטה, כי זה, דיאטה זה דרך חיים, זה אורח חיים. אני צריך לחיות דיאטה. כשאנשים שומעים דיאטה, מה קורה להם? מקפיץ להם מערכות ההגנה. רגע, דיאטה, דיאטה זה זמני, דיאטה זה תקופה, דיאטה זה קלות, דיאטה זה איסורים, אתה מתעסק באיסור, לא במה שצריך להיות, במה שקיים. אז התפתחות אישית זה תהליך של התקדמות. לכל אחד יש את הקצב שלו. העניין הוא שאנשים מתעסקים הרבה פעמים ביעד הסופי, במטרה, וצריך להיות מטרה, חייבים לקום עם מטרה, עם איזשהו יעד, אבל הם מתעסקים כל כך במטרה וביעד, שהתמונה, אתה יודע, היעד הוא לפעמים גדול עלינו, ואז זה מקפיא אותנו, ואז יש לנו fight, flight או freeze. רוב האנשים או קופים או בורחים, לא נלחמים, אוקיי? אז אני אומר, אוקיי, שים מטרה, תעשה reverse engineer, תחזור אחורה, תעשה צעד אחד קטן, ותוודא שאתה מתקדם. כשאתה מתקדם, תחושת מסוגלות. כשאתה מייצר לך את התהליך הזה, אתה בוחר בלהתקדם, אוקיי? ואז יש לנו התפתחות אישית. אז אני חושב שזה מגיל מאוד מאוד צעיר, היה טבוע בי, רק לא הייתי מודע. ילד שהפך להיות נער, ושהגעתי לשלב שאוקיי, אני רוצה להיות חגורה שחורה, אז אני מבין שאני צריך להתקדם. לא רק פיזית ולהכיר תרגילים, גם מנטלית, להבין מה המשמעויות של התרגילים האלה. אתה לומד הגנה עצמית, לא כדי לגרום נזק, כדי להגן עליך, על הסביבה, ואז להבין שזה נשאר רק על המזרון. ובחוץ צריך להיות אדם אחר לגמרי. אז יש פה הרבה ממדים. אז זה תקופות ותחנות מעבר בחיים. ואני חושב שכל בן אדם יש לו איזושהי התפתחות מסוימת. ולא כל בן אדם שם לעצמו מראה כדי להכיר בזה שהוא מתפתח ומתקדם.
וזה יביא אותי לגולת כותרת, למילה מאוד משמעותית, שזה בעצם מודעות. שאולי באמת ניכנס קצת לעולם הזה. מודעות היא בעצם תכונה שמהווה בסיס בעצם לכל התהליך הזה של התפתחות אישית. ככל שהמודעות שלנו יותר גבוהה, אני מאוד מאמין בסייקל הזה של מודעות גבוהה יותר, מובילה לבחירות טובות יותר, בחירות טובות יותר, תוצאות טובות יותר, וככה בעצם תהליך ההתפתחות שלנו. אז אולי תיתן טיפה במילים שלך בנוגע למודעות, איך אתה רואה את החלק של מודעות בתוך תהליך של התפתחות אישית. אולי אפילו תן לנו קצת דוגמאות לדברים שאתה עושה ביום יום, בתהליך ההתפתחות שלך.
יפה, זאת שאלה טובה. אני גוזר טיפה אחורה, כי אני רואה בריאה שלי האישית, שיש לנו כמה נכסים בחיים. אנחנו לא תמיד מודעים לנכסים האלה, או אנחנו לפעמים מודעים, אבל קצת מדחיקים ומכחישים. אנחנו לפעמים בורחים. נכס ראשון זה הבריאות, בריאות. בלי הבריאות, אנחנו, זה קלישה, אבל שורה תחתונה, זה אם אין אני לי, מי לי, קודם כל צריך לדאוג לעצמי, לבריאות שלי, ככה אני יכול לדאוג לחברה, לסביבה וכו'.
שום דבר לא צומח
ללא. בלי בריאות, לא יכול לעשות שום דבר. זה הנכס הראשון. לא נתעמק בזה, נעבור לנכס השני, זה זמן. זמן כמו חצי, ריטה לא חוזר, נקודה סוף. מה אתה עושה עכשיו? רוב האנשים חיים או בעתיד, או בעבר. או במה שעבר, היה להם בעבר, וככה הם חיים את הרגע. או שמפחד מהעתיד, ולא בהכרח שדברים יקרו בעתיד, אז זה חוסר שפיות, אז אנשים זזים בין הספקטרום הזה. צריך לחיות עכשיו, ולנצל עכשיו. אני עכשיו צריך לאכול בריא. אני עכשיו צריך לזוז, אוקיי? והנכס השלישי, לפי הראייה שלי, הפילוסופית הפרטית שלי, זה ידע. עכשיו, ידע זה מה?
ממודעות.
ידע זה ממודעות. ושאני שואל הרבה פעמים,
ידע זה כוח.
מה זה ידע? ידע זה כוח. זה בולשיט. כי לכולנו יש ידע, כולם יודעים מה צריך לעשות, אוקיי? עכשיו אני אומר לבן, תשמע, כדי לרדת במשקל, מה אתה צריך לעשות? לאכול פחות, לזוז יותר. אתה צריך לעשות דוקטורט בפיזיולוג של המאמץ ומדעי התזונה. אבל לא כולם עושים את משהו שהם יודעים, אוקיי? אז ידע זה לא כוח, אלא אם כן אנחנו משתמשים בזה כפוטנציאל ומבצעים פעולה. גשר שהכי קשה לחצות אותו, זה מדיבורים למעשים. אז לכן, ידע הוא בא מרמת מודעות. אוקיי? יש דברים שאני יודע שאני יודע, יש דברים שאני יודע שאני לא יודע, ויש דברים שאני יודע שאני לא יודע. אני צריך לדעת, אני צריך לעשות פעולה מסוימת. אז אזור הלמידה שלנו מתחיל במקום שאנחנו מודעים לכך שיש עוד חלקים בפאזל שבינתיים לא בידינו להשלים אותם. איך משלימים אותם? התפתחות אישית זה עשה לך רב. מישהו, מורה דרך. אני כבר נזהר מהמילה מנטור, כי היום בפייסבוק ובאינסטגרם כולם מנטורים. הרבה צומחים מהפייסבוק, צריך לצמוח מעבודה קשה, אם תרצה אפשר להרחיב על זה גם. ואני אומר, קודם כל להבין ולהכיר בזה, אתה רוצה לעשות שינוי, מודעות, אתה רוצה להגיע למטרה כלשהי, בכל מישור בחיים, רוצה לשפר את הזוגיות, אתה צריך להבין שאוקיי, חסך לזה חוליה בפאזל. עכשיו תשאל את עצמך, איפה אני יכול להשלים את החוליה? והיום יותר מתמיד, מאז האדם שבא לעולם, הכי קל. יש לך מהרצאות לסדנאות, לספרים, לרבנים, לכל מיני גורים, לכל מיני מנטורים. ברגע שאתה מודע למשהו ואתה מחפש את הידע, אתה יכול להשיג גם קיצורי דרך לדבר הזה. עשה לך רב. והרב יכול להיות גם אפילו אפליקציה שתשנה לך את החיים, או משפט שראית באיזה מודעה בסופר. ממש ממש ככה. אתה קודם כל צריך להבין מה אתה רוצה. ברגע שאתה מבין מה אתה רוצה, סמן מטרה. תראה מה חסר לך, עכשיו תשאל שאלות מה אני צריך לעשות. מבחינתי זאת מודעות. ברגע שאתה מבין את שלושת הגורמים האלה, אתה כבר בתהליך של צמיחה. אני אומר 50% בהכרה שאתה צריך לעשות תהליך של שינוי, אתה כבר בדרך להצלחה.
המודעות לבעיה היא כבר 50% בעצם מהפתרון שלה. האמת שרציתי לשאול אותך, אם בן אדם רוצה באמת להתחיל תהליך כזה של התפתחות אישית, אם אנחנו יכולים להכניס את זה לשלבים, ל-1, 2, 3, 4, ואוטומטית הלכת בלי שאני אבקש, אמרת ששלב ראשון זה להבין, אני עוד בראש כבר חשבתי על זה, שלב ראשון זה להבין מה אתה רוצה, זה קודם כל להגדיר לעצמך מהו הרצוי, כאילו, השלב ראשון הוא לדוגמה להחליט באמת מה המטרה, ושלב שני אמרת בעצם שזה להתחיל לשאול שאלות, ששאלות מאוד עוזרות לנו לפתח מודעות. תגיד לי אם אתה מסכים עם זה, ואם יש לך את כבר 3, 4, שאולי זה גם מתקשר לדברים שאתה דואג, לחזור עליהם מדי יום באמת כדי לשפר את המודעות שלך, כדי להזכיר לעצמך.
לפתח הרגלים. לפתח הרגלים, וזה אומר, היום מדברים על הרגלי בוקר וכו', אז אני לוקח את זה למקום אחר. אני אומר, כל יום מוצלח, כל בוקר מוצלח, מתחיל ערב קודם לכן. אוקיי? לפתח הרגלים. אחד מההרגלים שמדברים עליהם המון, וזה לא חדש, זה לקרוא. מי שלא מתחבר לקריאה, שיראה הרצאה TED, שיראה הרצאה כזאת או אחרת שעוסקת בתחום שהוא רוצה לייצר שינוי טוב בחיים. אז בעצם לפתח הרגלים קבועים, כתובים ביומן, מה שלא כתוב לא קיים. אוקיי? למשל, אני אתן לך דוגמה. בבוקר שלי אני מתחיל תמיד, אני יוצא מהחדר שינה אל הסלון, תשים מצלמה נסתרת אצלי בבית, זה אותם הרגלים כבר, אני חושב 15-16 שנה, שתי כוסות מים, סליחה ככה מהזה, מתרוקן, חוזר, עבודה על פורם וורלינג, עובד על גליל, מי שלא יודע, ככה עיסוי עצמי נקרא לזה, קצת מתיחות, יכול להיות אקט של 3 דקות, יכול להיות אקט של 6 דקות, אבל זה קיים. קיים בלוז, זה כבר חקוק בי, אם אני לא אעשה את זה, זה כאילו משהו לא בסדר. הולך מרתיח את הביצה קשה, הולך מקרר, מוציא את הקוטג', שם את 3 כפות של שיבול שואל, ואז אני יכול לתת לך בפרטי פרטים מה אני עושה, אז אני מקצר. הולך קורה איזה משהו. משהו שעושה לי טוב, משהו שעושה, זה יכול להיות 6 דקות, זה יכול להיות 20 דקות, תלוי גם בזמן ומה אני הולך לעשות אחרי זה. יש ימים שאני עושה את הפעילות גופנית בתוך החלון הזמנים האלה, ויש כאלה שאני דוחה ל-11 או בערב, אבל אני יודע מראש, הכל מתוכנן מראש, מה שלא מתוכנן, מתוכנן להיכשל. ככה אמר את זה אחד מהגדולים. בסופו של יום, מה שצריך זה לייצר הרגלים קטנים, לאורך זמן, זה צריך להיות כתוב, זה צריך להיות מתוכנן, זה לא צריך להיות בומבסטי, זה לא לבוא ולקרוא ספר ביום, זה יכול להיות 2-3 שורות, זה יכול להיות עמוד לפני השינה, זה יכול להיות איזו מדיטציה טובה, משהו שמקדם אותך להיות אדם אחר, שונה. אתה לא יכול, איינשטיין אמר, זה טירוף לעשות כל יום את אותו דבר ולצפות לשינוי. אז אם אתה רוצה להיות אדם אחר, פה רשום לי להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך, אז אני נתתי את זה למתאמים שלי ממש השבוע, אז אם אתה רוצה להיות גרסה יותר טובה, משופרת, לעשות איזשהו אפדייט לעצמך, אתה אומר, אוקיי, מי האדם שהייתי רוצה להיות? מה הגרסה הטובה שהייתי רוצה להיות? איזה התנהגויות האדם הזה מבצע? כלומר, אני העתידי שלי, או הרול מודל שיכול להיות, ובואו נתחיל להתנהג ככה היום. אני כתלמיד, אני יום אחד, אני זוכר, ממש, כאילו זה היה עכשיו, הייתי חגורה כחולה, באמת לחימה יש צבעים, כחולה זה מתקרב לשחור. אמרתי למורה שאני זוכר, הייתי בערך בגיל 16 או 17, אמרתי לו, תקשיב, עמי, זהו, אני רוצה להתאמן רק עם שחורות. או שחורות, או לא יודע, אני רוצה להתאמן שחורות. עכשיו, להתאמן שחורות, זה חבר'ה שהם 15-20 שנה על המזרון, שחורות. זה אומר שאתה הולך לחטוף המון. זה אומר שאתה הולך לחזור מתוסכל, כלומר, אתה לא מצליח לבצע תרגיל, בן אדם שקורא אותך לפני שאתה קורא את עצמך, ואז אתה מגיע לנקודה הזאת, שאתה מתחיל לכוון למי שאתה רוצה להיות, אתה מתחיל לתפוס את הצבע, תרתי משמע במקרה הזה. אז אחרי כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, אני כבר הפכתי להיות שחורה לפני שהצבע התחלף. הייתי חייב להדביק את הפער.
היית בסביבה מנצחת שדחפה אותך.
בסביבה מנצחת. וזאת בעצם סביבה, איך אומרים, היום זה ככה, הפך להיות קלישאתי, לצאת מאזור הנוחות. אז אני אקח את זה למקום חדש. זה להרחיב את אזור הנוחות שלי ביום המחר. כלומר, הייתי מוכן לחטוף, הייתי מוכן להתמודד עם אתגרים ועם קשיים ועם הכל, כי ידעתי שאני רוצה להיות כמו המורה שלי. כדי להיות כמו המורה שלי, אני צריך להיות כמו התלמידים הבכירים שלו. אני עדיין לא שם, אני רוצה להיות שם. ובטקס חגורה השחורה שלי, אתה יודע, במות לחימה יושבים ככה על הברכיים, אז שמו חגורות שחורות מול כל החבר'ה שלי במחזור, ומולי לא שמו את החגורה השחורה. ואתה יודע, זה טקס מתחיל, אני בן 26, התחלתי להתאמן בגיל 10-10.5, וזה פעם ראשונה שההורים שלי באים לראות את הטקס, שתבין. פעם, לא את הטקס, את האימונים שלי. מהיום הראשון שאבא שלי רשם אותי, עד החגורה השחורה, הוא מעולם לא ראה אותי באימון. לא אבא ולא אמא. ובפעם ראשונה שהם רואים אותי באימון, זה ביום הכי מרגש בחיים שלי. ואחרי טקס מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאוד קשה, וואלה, לרונן עושה מיוחד גורה שחורה, מול הברכיים. ועברתי את הטקס, ושנתיים מבחן, שנתיים מבחן. ומתחיל הטקס, והמורה שלי נושא נאום, וכולם מורידים את החגורות, והוא עושה השבעה, ואנשים בקהל יש רעש, ואני מתחיל עם דמעות, ואני לא מבין מה קורה. מצב שלא עברתי, אין מצב. ואז אחד מהתלמידים הבכירים של המורה שלי ניגש לתיק של המורה שלי, והוא מוציא את החגורה השחורה של המורה שלי, שהוא קיבל את זה ממייסד הקמ"ג. והמורה שלי ניגש והגיש לי את החגורה השחורה שלו. ואת זה לא דמיינתי. אמר לס בראון, אני חושב, תכוון לירח, מקסימום תיפול איזשהו כוכב. נפלתי על חתיכת כוכב. הוא חיבק אותי והעניק לי את החגורה שלו. עכשיו, מה שווה באומנות לחימה, חגורה שחורה שהוא ותיק, החגורה שחורה מתפוררת. היא הופכת להיות לבנה. מה זה חגורה שחורה? אחת ההגדרות לחגורה שחורה, זה לבן שמעולם לא ויתר, מעולם לא הפסיד. אז בשלב מסוים אתה פתאום סוגר מעגל, אתה אומר, וואלה. ואז בטקס הוא אומר, חבר'ה, חגורה שחורה זה רק להחזיק את המכנס. הדרך, המסע, חשוב מהיד.
מי שהפכת להיות.
ואז הוא אומר לך, אוקיי, ברוך הבא לכיתה א', עכשיו אתה מתחיל ללמוד אומנות לחימה. אתה בתחילה צוחק, אחרי כמה אימונים, פתאום נחשף לך מה שאתה לא יודע, שאתה לא יודע, אתה אומר, וואלה, באמת כאילו, מה זה היה עד עכשיו? זה כאילו היה הכנה מטורפת. אבל אז חגורה שחורה מתחיל ללמוד מפה, לא מהידיים, מהרגליים.
וואו, כן. וואו, איזה סיפור מדהים. לי זה הולך בראש לקטע שאנחנו יכולים באמת לכוון לשמיים, אבל גם צריכים ללמוד לשחרר מהיחזות בתואר במה שאני רוצה להשיג, נכון. כי העולם יפתיע אותנו, והוא הרבה פעמים גם יפתיע אותנו בצורה, מי לא אוהב הפתעות, ומי לא אוהב שהחלומות לפעמים מתעלים אפילו ממה שציפינו. אז הפתעת אותי לגמרי בסיפור הזה, ואני רוצה לשאול אותך, באמת זה איזשהו דפוס שאני רואה שחוזר אצל הרבה אנשים שהיו באומנות לחימה מגיל צעיר. כמה אתה מרגיש שהשיעורים המאתגרים האלה שעברת בזמן שלמדת קרב מגע, לא קרב מגע.
זה שיטה שנקראת אייקי קרב מגע, שמי שפיתח אותה זה המיניב.
אז כמה אתה מרגיש שהשיעורים שלמדת שם באמת עזרו לך להתמודד עם השיעורים, עם האתגרים שחווית גם בשלב מאוחר יותר בחיים, בין אם זה, אני יודע שכשהתחלת את התהליך שלך כמאמן, לא הכל הלך חלק, ולא הכל הלך מזהיר וטוטי, מה שנקרא. כן. אז מעניין אותי שתחבר בעצם את היכולות האלה שרכשת בתוך המסגרת הספורטיבית, שהיא הרבה מאוד מנטלית מאשר
כן,
פיזית.
כן, עולם הספורט בכלל, לא רק אומנות לחימה, הוא מאוד 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 מנטלי. בעולם האומנות לחימה, על אחת כמה וכמה, כי אם לא קלטתי לסל, לא נורא, אני זרוג אותה פעם. אם לא שיפרתי איזה דקה לקילומטר, לא נורא, אני אתאמן, אני אשפר. בקרב, אם עשית טעות, חטפת, ואני בא משיטה של התמודדות נגד אלימות רחוב. אם לא עשית הגנה נגד הדקירה הראשונה, הדקירה השנייה תהרוג אותך. והאימונים, בתור ילד, המורה שלי הכניס הרבה שיטות לוחמה, ובתור ילד אתה לומד שיטות ללוחמה בטרור, אתה מבין את זה אחרי זה בדיעבד, כי לא מדברים עם ילד בנושא של טרור. אבל כשהוא אומר לך, תשמע, יש שם קרית, החבר שלך מחזיק את הקרית, אתה צריך לרוץ לקרית, ולפוצץ את הקרית, להיכנס בקרית, מה שאתה לא יודע, כשאתה בדרך לשם, הוא אומר לאחד החברים שלך שיקום, ויפתיע אותך ויחנוק אותך מאחור. ואתה לא מבין פתאום מישהו חונק אותך, והמורה שלך בא צורק לך באוזניים, תעשה הגנה, תשחרר, תשחרר! אתה בכלל חושב על הקרית. ואז אתה עושה הגנה, עושה, אבל יש לך את הקרית! ואז מישהו אחר קם, ותופס אותך ברגליים, ויש לו משימה אחת, להוריד אותך לקרקע. וכאילו, אתה לא מבין מה קורה פה. עכשיו, אתה חשב, תרוץ לקרית, תדגים, שמאל, ימין. זה שובר אותך. זה מרסק אותך. עכשיו, הוא צועק עליך, החבר שלך תופס אותך מאחורה, זה מנסה להפיל אותך, ואתה צריך לעמוד במטרה, וזה גיל צעיר, זה גדל כילד. או שהם הוציאו אותך מחוץ לאולם, ואומר לך, על האגרופים, באמצע העיר, אז התאמנו באיזשהו מרתף בעיר, מעלה אותך למעלה, אנשים עומדים ברמזור ומסתכלים, מה הילדים האלה בגיל 11-12, על האגרופים, והבן אדם הולך. אוי ואבוי, עכשיו תרד. היום שיטות אימון כאלה הם נראה לי יצאו מהחוץ
לחוק.
אבל אתה גדל עכשיו, באימון זה אימון, מחוץ לאימון. תראה, המורה שלי זה אבא לא ביולוגי שלי, שתבין מה רמת המערכת יחסים. ועושים, אני אומר דברים שהם נשמעים אגרסיביים, אבל זה נעשה בתהליך של בניית אמון, אוקיי? אבל אתה עומד לחיות בתוך סביבה של אתגר. בתוך, אני חושב ש... מתוך הקושי, רק אפשר לצמוח. אני חושב שהאתגרים שלנו בחיים, הקשיים שלנו בחיים, זה כלי מינוף להתפתחות אישית אגב. כי רק מכאב צומחים. רק מכאב צומחים. אפשר גם מההצלחות ולהתקדם, אבל תראה את הקורונה.
הגבול מסוים.
מי שרד בקורונה? אני הייתה את הקורונה, יומיים שלושה, מודה, נכנסתי לסטרס, כמו רוב בני האדם, סגרתי את עצמי בחדר, חדר מלחמה שלי במעבדה שלי, במשרד שלי, אמרתי, אוקיי, אוקיי, מה אני עושה עם הדבר הזה עכשיו? מה אני עושה עם הדבר הזה? ללסגת אחורה? אין מצב. לאלתר, להיות גמיש. אז ברגע שאתה נכנס לזה תקופות של משבר, זה מביא אותך מהעולם עומד לחימה. זה לעמוד מול, אתה ילד בגיל 11-12, קום בבקשה, תדגים תרגיל. מה תדגים תרגיל? מה?
מה עם הפחד במה
שלי? גיל 17, יום אחד הוא בא, הוציא מעתיק ספרים ביפנית של אייקידו. התחלתי ללמוד בגיל 17 גם אייקידו, שידיעת לוחמה יפנית, שמאוד מאוד קשה ללמוד אותה בגיל מאוד צעיר. צריך להיות מאוד מאוד סבלני, נצל את הכוח של היריב. לישראלים זה גם קצת יותר קשה, ואתה כל שני בקרה מגעת או פתאום. הוא אומר, תשמע, אני טס לתקופה ארוכה לגרמניה, למורה שלו ששם למד אייקידו, ואתה מחליף אותי, כשאני ילד בגיל 17, וכל התלמידים שם באייקידו, זה חבר'ה בגיל 35, 40, 50, ואני ילד. ואז בעצם נוצר מצב שאתה ילד בגיל 17, ואתה מקבל אחריות, ואתה אומר, אוקיי, וואלה, אני צריך להתמודד גם לדבר הזה. זה דברים שבונים אותך, אוקיי? זה דברים שבונים אותך. אז אני חושב שרוב הדברים, אם לא כל הדברים שלמדתי על המזרון, שמעבר לקטע הטכני של הגנה עצמית, אומנות לחימה, ספורט, כל הדברים המנטליים של להגיע בזמן לאימונים, ולתת קידה לחבר, ולשמור על הבן זוג שלא ייפצע, כי אם הוא נפצע אתה גם לא יכול לבטא את עצמך, ולא לאחר לאימונים, ולהתקשר להודיע שאתה לא מגיע אם אתה חולה, ולדאוג למזרון שיהיה נקי כל הזמן. זה ערכים קטנים שלצערי הולכים ועובדים מהעולם. חוץ מאנשי ספורט שבאמת... עובדים מה שנקרא לפי התורות של פעם מפעם, וזה משהו שבונה אישיות. ואני חושב שמה שהשגתי בזכות אומנות לחימה, שימש אותי כקרש קפיצה לכל מטרה אחרת שהשגתי בחיים.
זה ממש לא מפתיע אותי, אני באמת מאמין שיש משפט שאני אוהב שהוא קפץ לי מתישהו, זה שאיך שאדם מתנהג זה איך שהוא אינדס את התת מודע שלו. אז כשאני שומע את המילים שלך, כל הדברים שדיברת עליהם עכשיו, מבחינת הערכים שהותמאו אצלך, בקרב מגע, זה בעצם דברים שאתה היום מיישם עם הקהילת מתאמנים שלך, זה דברים שלימדת אותנו, המאמנים שעברו דרכך, ובגיל צעיר כל כך להיות בסביבה כזאת, שכל הזמן מוציאה אותך מהנוחות, שכל הזמן גורמת לך לייצר, באמת אמרת יפה, שמתוך הכאב, מתוך האתגר אנחנו בעצם צומחים, אנחנו סוג של מסוגלים להיכנס ולהשתמש בכוחות שביום יום בנוחות שלנו, אין לנו כל כך צורך בהם, ואז אנחנו מגלים את עצמנו, ובעצם זה מצחיק שאתה ענית על זה לבד, כי מקודם גם רציתי לשאול אותך עד כמה אתה רואה את הקושי וחוויה של כאב כחלק הכרחי בתהליך ההתפתחות שלנו.
זה נהדר שאתה מעלה את זה, כי זה בעצם יוצר סיפור מסגרת לשיח שלנו, כי אני חוזר עוד רגע עוד פעם למוטיבציה. דיברנו על מוטיבציה פנימית, חיצונית, וחוסר מוטיבציה, וכל הנושא של מימוש צרכים. בגדול, אם נפשט את זה, יש לנו מוטיבציה או להימנע מכאב, או להשיג איזשהו עונג. אוקיי, רווח והפסד, עשו על זה גם, קיבלו על זה פרס נובל, קהלמן וטברסקי, ובעצם ברגע שאני מנסה להימנע מהכאב הזה, מהפחד הזה, ואני שואף לכיוון העונג, אני מייצר תנועה, אני מייצר איזשהו דחף. פחד, נקרא אותו הפוך, זה דחף. אז אני, כשאני רואה איזשהו משהו שמפחיד אותי, פחד זה סוג של רגש, הרי, נכון? אז אני לוקח את הפחד למקום שמרגש אותי, ואני אומר, אוקיי, מה הדבר הזה עכשיו מייצר? פחד מייצר איזשהו אלרט כזה, זה מודעות רגע, מה קורה פה? אני הולך לגלות דבר חדש, יש פחד מייצר בלבול, במקום שיש בלבול, צריך לחייך, כי אחרי בלבול יש תובנה, כואבת או לא כואבת, אבל תובנה, זה כבר צמיחה, אוקיי? אז לצורך העניין, אני רוצה להגיע למצב שלהפוך את הכאב, לאמץ את הכאב, לחבק את הכאב, את הפחד הזה, לומר, אוקיי, זה מביא אותי לאיזשהו מקום של גילוי דבר חדש שלא ידעתי לפני כן. כי כשהכל בסדר והכל סבבה, אנחנו נשארים באפקט הסטטוס קוו, קוראים לזה בפסיכולוגיה. אין לי צורך לעשות איזשהו שינוי. ברגע שאני מבין שאני צריך לעשות איזשהו שינוי כדי להימנע מהכאב הזה, מהפחד הזה, זה מביא אותי למקום של צמיחה, זה מקום לחפש את הדבר הטוב יותר, את הדבר המענה. אז זה בעצם המוטיבציה שלנו, שמתחלקת לשניים, ואני רואה את הסביבה הזאת של פחד וכאב, מובילה אותנו למקום של, מקום טוב יותר. וזה הכיוון.
וזה הכל עניין של בעצם פרספקטיבה, של איך אנחנו מתמודדים ואיזה פרשנות אנחנו נותנים לאירועים של החיים, שאני מודה שגם אני בגיל צעיר התמודדתי לפעמים עם קשיים, עם כאבים, לא ידעתי לנתב את זה למקום של התפתחות ולהבין שיש פה צמיחה ויש פה תובנה, והרבה פעמים כשאין לנו את המודעות לזה, מה שיכול לקרות הרבה פעמים להרבה בני אדם, זה בעצם שקושי וכאב סוג של מוריד אותם למטה, ללא היכולת להבין את התובנה ולנוע, לעבר עוד פעם, לעבר העונג, ואז זה משאיר אותנו קצת בסייקל הזה של בורחים מכאב. האמת שזה גם נושא שרציתי לדבר איתך היום, איזושהי הפלת הסימון כזה שדיברנו בקורס על שני הצרכים האלה, שאדם בדרך כלל חותר למטרה או שהוא בורח מכאב מסוים, או שהוא רודף אחרי עונג מסוים, ובעצם ברגע שאנחנו, אני חושב שזה תמון בחינוך ובלמידה ובצמיחה, שגם התחלנו עם זה את הפודקאסט, כי ברגע שאנחנו לומדים ומתפתחים ו... לא מלמדים אותנו היום להבין את הרגשות שלנו. לא מלמדים אותנו היום להבין איך המוח שלנו מקבל החלטות, או שהמוח שלנו מקבל החלטות על בסיס הרגש הרבה פעמים, ולא על בסיס הרציונל. אז הרבה פעמים בדרך שבה אנחנו משוחחים עם עצמנו, ובעצם שינוי מסוים של תהליך המחשבות, שלא יצאנו להיכנס לזה למרות שזה עולם מטורף, אנחנו יכולים לעמוד לנוכח קושי וכאב, ובמקום לתת לזה, לקחת אותנו למקום של טראומה, ועוד פעם להישמר בתוך הבועה שלנו, אנחנו יוצאים חזקים יותר, ופעם הבאה שאנחנו נתקלים בסיטואציה כזאת, יש לנו כבר את הכלים, יש לנו כבר את התובנה, אז עטפנו הרבה מאוד תחומים. אז ככה, לקראת סיום, אני הייתי רוצה לשמוע אולי על איזשהם רוטינות יומיות שלך, בעצם אולי גם דברים שאנשים בבית יוכלו לקחת קצת השראה ל... מה אנחנו יכולים, הרי החיים שלנו זה היום-יום שלנו בקטנה. אז בן אדם קם היום הקשיב לפודקאסט שלנו בבוקר, והוא רוצה להתחיל לקחת כמה צעדים לעבר הגרסה הטובה ביותר שלו.
כן.
מה הוא יכול לעשות?
תראה, לא לקחת ולנסות לשפר את כל העולם. יש לנו שריר שנקרא שריר קבלת ההחלטות, יש לנו שריר של כוח הרצון, ואגב, שריר כוח הרצון הוא הולך ונשחק לאורך היום, לאורך השבוע. רואו את זה גם במחקרים, ששופטים שהיו צריכים להכריע אם לתת המשך מאסר או לזכות את האסיר, בשעות הבוקר החלטות היו יותר חיוביות לעומת שעות הצהריים, אחרי צהריים. ומה שאני רוצה לומר בזה, אם רוצים לעשות איזשהו תהליך של שינוי, לא להתחיל לחפש הרבה, גם בדיאטה וגם בכושר וגם במערכת היחסים, לקחת מישור אחד. תפסת מרובה, לא תפסת שום דבר. לקחת תחום אחד בחיים, להתביית עליו. מה שאתה מתרכז בו צומח וגדל. ואז לחשוב ככה, אוקיי, מה טוב בתהליך הזה שאני רוצה לעשות? לייצר איזה מנועי צמיחה כאלה, איזה דלקים. ככה הדלק סינון שיביא אותנו לדבר הבא.
מוטיבציה פנימית.
מוטיבציה פנימית. למה אני רוצה לעשות את השינוי? מה זה יגרום לי להרגיש? מה אני אפסיד אם אני לא אעשה את השינוי הזה? איפה זה יכאב לי? להפוך את הכאב למנוע שדוחף אותנו.
מוטיבטור.
בדיוק. ואתה מדבר איתי ככה על רוטיניות פרקטיות, תראה, אני משוחד, פעילות גופנית. פעילות גופנית זה אחד הדברים, תראה, בסופו של דבר אנחנו חיים על אוויר, אנחנו חיים על תזונה, אנחנו חיים על תנועה, ומה שבאמצע בתוך המשולש חיים הזה, זה בעצם לאזן, לעשות בלנס. רגע, להרגיע את המערכת. אנחנו חיים בעידן מטורף של מידע. אתה מכיר את המושג הזה, form of fear of missing out, אנשים רוצים להיות מותקנים כל הזמן. זה מלא לנו את רמת הסטרס וכל החומרים שמופרשים בדם בצורה שאנחנו לא מודעים במצב של בריחה, כיפאון או לחימה. צריך רגע לפעמים להרגיע את המערכת. אני חושב שאחד הדברים שטוב לעשות זה לעצור. זה יכול להיות 4 נשימות של 4 שניות, שאיפה, נשיפה, החזקה, תרגיל הקופסה, קוראים לזה, בוקס בריזינג, פשוט מאוד. זאת אפשרות. אפשר לעשות את זה במיינדפולנס, אפשר להוריד כל מיני אפליקציות, יש אפליקציות של נקראת Headspace, או סתם להקשיב לאיזה מוזיקה שעושה טובה, או להסתכל בחוף הים, או ביהדות שזרמים שאומרים, או להסתכל על אהבה ולדמיין את אותיות אדוני. כל אחד שיקח את זה למקום אחר, אחר זה יכול להיות שינגן, נכנס לפלור המדטיבי הזה. משהו שמנטרל אותך, מנקה את המחשבות, ומוריד את המערכת הסימפתטית לפרסימפתטית, למצב רגיעה. זה אחד הדברים שאני חושב בעידן הנוכחי, זה must, זה must, זה must. אז מצד אחד, להרים את האנרגיה, זאת פעילות גופנית, מצד שני, להרגיע את האנרגיה. אני לא רוצה להרחיב על תזונה, כי מה שאנחנו עושים זה מה שאנחנו גם מוצאים בסוף. אז הרגלים של תזונה נכונה, ולא תמיד אנחנו יודעים את הכל. אז לעשות לנו רב, רב בכל תחום. שאנשים אומרים, כי יש לי מנטור. אני אומר, תעשה לך מנטורים. מנטור זה יכול להיות הבן שלי. לפעמים שאני לומד מהורי דברים שאני לא למדתי בשום ספר. זה להקשיב. זה להיות כמו ספוג. להקשיב ליקום, מה הוא נותן לנו. דעת להקשיב לאנשים. תפוס את הטלפון, ולעשות דבר אחד טוב עם הטלפון הזה. לחשוב על חבר שהרבה זמן לא דיברתי איתו או איתה, ולשלוח להם הודעה של שני משפטים. מפרגנת. זאת אהבה שלא תלויה בדבר. מה זה יגרום לי להרגיש? מה זה יגרום לצד השני להרגיש? השולח מקבל הרבה יותר מהמקבל. אז זה להכיר תודה בי, באחר, זה קריאה, זה התפתחות, כמו שאמרנו, התפתחות אישית. לקרוא משהו שמעשיר אותך. לא מתחבר לקריאה? לא נורא. תקשיב לפודקאסט, תראה הרצאה. שב לשיחת נפש עם חבר, זה התפתחות אישית. אנשים מחפשים רבנים וגורים. לפעמים התפתחות אישית באה משיחה טובה שעם אסוציאציות אנחנו ככה הולכים ופורחים. אז זה בעצם כל מיני הרגלים קטנים של תנועה, של לאכול נכון, של לקרוא. זה אוסף של דברים שאין פה, תראה, אני הרבה פעמים אומר בהרצאות שלי, בהתחלת ההרצאה אני לא הולך לחדש לכם שום דבר. אני רק הולך להזכיר לכם דברים ש... הצלחתם להספיק לדחוק, או ברחתם משם, או שאולי דבר או שניים עוד לא גיליתם, כי אנחנו כל הזמן בתהליך של למידה. אז אם בן אדם רוצה להשתנות, זה לא קורה בבום טרח. מצד שני, צריך להכיר בזה שלפעמים יש רגעים של משנה חיים. שאל אותך עכשיו שאלה. אתה נמצא במעלית, ונכנסים הרבה אנשים למעלית, וכשנפתחות הדלתות ויוצאים מעלית מישהו ככה מאחור, דוחף אותך בפריות כזאת. אתה מסתובב. לפני שאתה קולט במבט, מה עובר לך בגוף? אתה מקבל איזושהי דחיפה כזאת מאחור, בן אדם כזה עוקף אותך ונפורץ לדלתות. מה זה עושה לבן אדם רגיל?
סטרס, מפעיל את המערכת הסבים, כעס, פחד.
מי זה? מה? מו? נכון? ואני אגיד לך שהבן אדם הוא עיוור, אתה מזהה שהוא עם... פותח בדיוק את המקל והוא נתקל בך. בום, בשנייה אחת חמלה. בשנייה אחת הכרה לסיטואציה הזאת, כמו מישהו שעוקף אותנו ברכב, אז אפשר לשנות דברים גם ברגע. העניין הוא שצריך שיהיה אדם כזה שיביא אותך לרמת תודעה שאפשר לעשות שינויים גם ברגע. אתה צריך להיות מוכן לשינוי הזה, אתה צריך לרצות לעשות את השינוי הזה. אז לכן, הרב קרליבך אמר, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אני לוקח את זה לעוד מקום, כל מבוגר צריך גם ילד אפילו שיאמין בו, וכל אדם צריך מישהו אחר שיאמין בו, כי לפעמים, כשאדם נמצא בתוך ביצה, כל התנועות שהוא עושה כדי לצאת ממנה, יכולות להכניס אותו יותר עמוק. צריך מישהו שירשית לו יד. עכשיו, הוא צריך להכיר בזה שהוא צריך לבקש עזרה, וזה בסדר לבקש עזרה, ללכת לקרוא, ללמוד, ללכת למישהו לאיזשהו מורה דרך, וגם זה שנותן את היד מבחוץ, הוא צריך לזכור דבר אחד, שהוא צריך להסתכל על בן אדם מלמעלה רק כשהוא מושיט יד לעזרה. כלומר, להסתכל בגובה העיניים, בצניעות, בדרך ארץ, ולהבין שכולנו תלמידים בעולם.
איזה יופי, איזה יופי, רונן. זה מתחבר לי למשפט שלקחתי מהקורס שלך, של אם אתה רוצה ללכת מהר, לך לבד, ואם אתה רוצה להגיע רחוק, אז תלך ביחד. ולהבין את הכוח שיש לנו אחד עם השני, ובאמת גם בשיחה הזאת אני למדתי המון, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו בבית. סיכמת יפה מאוד את העניין של מוטיבציה, של משמעות, לקחת אחריות על הבריאות שלנו דרך פעילות גופני, דרך למידה, דרך צמיחה, דרך הפרשנות שאנחנו נותנים לאירועים בחיים שלנו. נגעת קצת במדיטציה, שזו מילה שיכולה לפעמים לייצר טיפה ניכור למי שפחות בעולם הזה, אבל איך שאני רואה את זה, הגדרה מאוד פשוטה למדיטציה, זה פשוט להפוך להיות מודע יותר. שאמרנו שלהבין מה אני רוצה ולשאול שאלות הם השלבים הראשונים לייצר שינוי, אז כל סוג של משהו שבאמת מרגיע אותנו, מחזיר את האנרגיה שנייה אלינו כדי להבין יותר טוב את עצמנו ומה אנחנו רוצים להשיג, עוזר לנו בתהליך הזה של ההתפתחות אישית. אז אני אשמח שאולי תספר למאזינים בבית איפה הם יכולים אולי לעקוב אחרי התכנים שלך, אולי ללמוד דרכך.
שרושמים בגוגל או בפייסבוק רונן דוידוב, פשוט יזהו אותי ישר, איש התנועה, יש גם שחקן. אז אתר אינטרנט שפשוט רושמים רונן דוידוב והוא עולה, או באינסטגרם, בפייסבוק, כל זה אותו דבר. ביוטיוב יש שני ערוצים, ערוץ אחד שיותר מתאים לקהל מקצועי, קהל המאמנים והמדריכים, והערוץ השני הוא, נקרא לזה, עוטף את הכל על החיים. אני קורא לזה להתאמן על החיים. כי כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו דיברנו גם על הרגלים. הרגל בעצם זה פעולה שהיא חוזרת כל כך הרבה פעמים עד שהיא הופכת להיות אוטומטית. אז דיברנו גם על ידע, וידע זה פוטנציאל לכוח, אוקיי? אז אני מבצע פעולה, אבל אם אני לא אחזור עליה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, אני לעולם לא אהיה חגורה שחורה בחיים האישיים שלי, אז לכן צריך גם להתאמן על הדברים. אז יש תהליך של למידה, אנחנו לומדים משהו, אנחנו צריכים לתרגל את זה, אנחנו צריכים להפנים את זה, ואז אנחנו מתחילים לראות את התוצאות.
כדי שהוא יתאמע בעצם.
חייב להטמיע את זה. והטמעה זה פשוט לחזור על הדברים. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, מי יותר מסוכן? אדם שלמד חוותה אחת והתאמן עליה 1,000 פעמים, או אדם אחר שהתאמן 1,000 פעמים על 1,000 חבטות שונות.
אני זוכר את השאלה הזאת, אז זה רמאות קצת. אבל מי שתרגל את אותה
חבטה 1,000 פעמים, הרבה יותר מיומן, הרבה יותר חזק, הרבה יותר חד, הרבה יותר נקי בתנועות שלו. והכי קטע שאפילו לא חושב על זה, זה הופך להיות האוטומט שלו. והאוטומט זה הרגלים. והרגלים מנצחים כל מוטיבציה. כי מוטיבציה, הבעיה שלה, היא לא נשארת כשצריך אותה. יש לנו מוטיבציה, צריך לפעול בה עכשיו, כי אחר כך זה עובר למחר כך, ומחר כך כבר לא קורה. אז מוטיבציה היא לא נעלמת משנה צורה לדחיינות. כדי להתמודד, דיברנו על קשיים, על משברים, על כאב, על צמיחה, מה שבעצם מנצח מוטיבציה זה הרגלים לאורך זמן. והרגלים מוצאים אותנו מהמקומות הכי קשים שיש.
והרגלים שלנו זה מה שאנחנו חזרים עליהם יום-יום, וזה מתקשר ללמה אני שואל, על רוטינות, זה הסיבה שאני חוזר מדי יום, כי אני יודע שמה שאני אעשה היום בעקביות ואני אחזור אליו, פשוט יתאמה יותר ויותר פנימה, שאגב, אני חושב שגם זה כלי מאוד מאוד משמעותי לצופים בבית, להבין שכל פעם שאנחנו לומדים משהו חדש, המוח מייצר קשרים חדשים במוח, ואם לא חזרנו עליהם, אני אוהב את הנתון הזה, שאם לא חזרנו על מה שלמדנו למחרת, 80% ממנו כבר איננו, וככל שנחזור עליו יותר, החזרתיות בעצם הופכת את זה לזה שזה ייכנס פנימה ויהפוך לחלק מאיתנו, וכל דבר שאנחנו רוצים לתרגל ידרוש את החזרתיות הזאת, בין אם זה ללכת אחרי המטרה שלי, בין אם זה להבין מה עושה אותי מאושר, בין אם זה למצוא את את הפעילות הגופנית שאני בא לידי ביטוי בה ומצליח לשמור על הגוף שלי איך שאני רוצה. אז כל דבר דורש תרגול, אבל מהמוטיבציה הנכונה, הבריאה, הכיפית שמייצרת לנו איזושהי מוטיבציה פנימית ואיזשהו עונג. ברגע שאנחנו נלמד את המטרות שלנו לקשר לעונג, אז הרבה פעמים אנחנו נצליח לייצר את האנרגיה הזאת בעצמנו, ולא להישען על מוטיבציה חיצונית באמת.
ממש ממש ככה.
אז תודה רבה לך רונן, היה
תודה לך.
מעולה ומלמד. אז חברים בבית, אני מקווה באמת שלקחתם כלים וערך, ותתחילו כבר מהיום לפעול בשביל להפוך להיות הגרסה הטובה ביותר שלכם. אני הייתי דורן בן דור, רונן דודוב, אנחנו נתראה בפרק הבא.